שלום וברכה, אנחנו ממשיכים באורות, מאת מרן הרב קוק, בחלק הנקרא אורות התחייה, פסקה למד ג' בעמוד פ. הנושא, הגוף. ישנה מחלוקת ידועה בין הנוצרים לבין היהודים. בשביל מה המשיח בא? הנוצרים אומרים שהמשיח בא בשביל לגאול את הנשמות. כלומר, בלי משיח, הנשמה נידונה לעבדות, לכן צריך משיח כדי לגאול את הנשמה מן העבדות. היהודים אומרים, המשיח בא כדי לגאול את הגוף, כי הנשמה נגאלה כבר במצרים. ולכן, אנחנו זקוקים למשיח דווקא לעניינים חומריים. זו אחת הסיבות שבגללם, סימן הגאולה הוא דחיית החקלאות. מי שהחקלאות היא דבר חומרי, זה תיקון לעולם החומרי. ולכן, יחד עם הגאולה הלאומית, חייבת להופיע גאולת הגופניות. ההתעמלות, למשל. התעמלות, שרירים, אדם. גדולה היא תביעתנו הגופנית, אומר הרב קוק. גוף בריא אנו צריכים. התעסקנו הרבה בנפשיות. שכחנו את קדושת הגוף. זה מושג מיוחד, קדושת הגוף. הגמרא אומרת, בתוספת הדמרא, מי שלקה גופו מפני חוכמתו, סימן יפה הוא לו. ומי שלקתה חוכמתו מפני גופו, סימן רע הוא לו. מובא בחובות הלבבות, ככל שיוסיף הגוף בניין, תוסיף הנשמה חורבן. יש מאבק בין הגוף לבין הנשמה. מה אתה אומר?
אין לזה עניין שהרמב״ם
בהלכות דעות, צריך להיות בריא, גם משנה פרקים, אומר, התורה לא רוצה סיגופים, לא רוצה. אבל אין קדושה בגוף, כל זה זה כלים, כן? אם אתה לא תהיה בריא, לא תוכל לעסוק בחוכמה, לא תוכל לעסוק בחוכמה, לא תוכל לדעת את השם, ממילא לא תהיה קדוש.
זה מצד הגלות או שזה
תמיד? זה מצד הגלות, זה בדיוק מה שהרב אומר. שהמאבק הזה בין הגוף לבין הנשמה, הוא תולדה של הגלות. כי ענייני הגוף בגלות שייכים לגויים, זה לא שייך לנו. ישראל שבחוץ לארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם, אומרת הגמרא. כלומר, כל עבודה שאתה עושה, זה פרנסה לשר של אותה האומה, שבתוכה אתה שרוי, של אותה ארץ ששם אתה גר. ולכן כל כוחות החיים, הגופניים, מסוכנים שם. זה לא שלך, זה של אחרים, זה של הגויים. לגויים זה מצוין, כן? זה הגוף שלהם. אבל לישראל זה לא מתאים, לכן זה מקלקל. מה? כי זה לא שלנו, זה של הגויים. אתה מסתובב ביערות אוקראינה. איזה יופי. כן, אבל זה של אוקראינה. זה לא מתאים לנפש הישראלית. כן? פעם היה איזה רופא אחד... נכון. בגלות, להתפעל מן היופי זה מסוכן. לפעמים גם אסור.
זה?
מה? בשוויץ?
לא,
בנפאל.
בהימלאיה.
אז פעם אחת הרב שמשון רפאל הירש יצא לנופש בשוויץ. הוא אמר, למה הייתי צריך להיות בנופש בשוויץ? כדי שאם הקדוש ברוך הוא ישאל אותי כשאגיע לעולם הבא, האם הסתכלת על העולם שלי, על היופי שבו? הוא אמר לו, כן, הייתי בשוויץ. כך אמר הרב שמשון רפאל הירש. הרב קוק במלחמת העולם הראשונה היה בשוויץ. הוא היה עצוב מאוד מזה שהוא רחוק מארץ ישראל. מישהו אמר לו, בוא נטייל קצת להשיב את רוח הרב. טייל ואמרה את הערים היפים של שוויץ. אמר לו, כבוד הרב רואה כמה שזה יפה? אז הרב בחר. ואמר, זה לא הערים של ארץ ישראל. זה שתי עמדות נפשיות, כן? זה לא שלנו. זה לא שייך לטבעיות היהודית. זה לא הנוף הזה ששייך אליך. מעשה ביהודי מרוסיה שעלה לארץ לפני כמה שנים, לפני שהייתה העלייה הגדולה.
זה לא שלנו, זה חבל, או זה לא שלנו, אז אני
עצוב. זה לא מתאים לי. למשל, לדגים זה מצוין לחיות באוקיינוס, אבל לי זה קצת קשה. זה לא שיש לי משהו נגד האוקיינוס.
זה העניין. זאת אומרת, אתה יכול
להתפעל
מזה, אבל זה לא אומר, זה לא שפסת.
יש הבדל בין להתפעל לבין... רגע, אדוני היקר, ההתפעלות הנפשית זה חלק מבניין הנפש. כן? או שלא מבינים מה זה אומנות. כן? זה כמו שאנשים אומרים, למה אתה נגד השמעת יצירות וגנר? הרי זה רק אומנות. האומר את זה, סימן שהוא לא מבין מה זה אומנות. או שיש לו דעה מאוד נמוכה ביחס לאומנות. אם אני חושב שהאומנות זה לא פועל על עומק הנפש, אז אינני מבין מה זה אומנות. דווקא אם אני אדם שמבין טוב באומנות, אני לא רוצה שישמיעו את וגנר. מובן? מה? לא, אני לא ארצה. כן, אבל זה מראה משהו בנפש, כן? למשל, הנזיר זצ"ל, היה לו רגישות מאוד גדולה למוזיקה. כשהוא היה שומע מוזיקה, יכל גם להגיד מה נפש המחבר. פעם אחת השמיעו לו את וגנר. אז הוא אמר מיד להפסיק, הוא אמר זה רצח. אז זה רוצח כותב את זה. כן? הוא הרגיש את זה במוזיקה, הוא לא ידע שזה וגנר. כן?
בכלל,
אסור
רק של מוזיקה שנכתבת לגויים?
לא, זה מותר. אבל זה, וזה כבר ראינו איך עושים את האינטגרציה הזאת. אז הרב פוק הסביר לנו בפסקה כפחת, כן, בעמוד כפחת, לא, בפסקה כפחת, למדנו את זה, שזה תלוי. כשיושבים בארץ, אז דווקא יש לנו כוח לאינטגרציה הזאת. כשיושבים בגלות, אין לנו כוח לזה. אנחנו נחלשים שם. לכן כל מגע עם החוץ מסוכן לנו. דווקא בארץ, המגע עם החוץ הוא בריא לנו, לא מפריע. עד רבה, יש יכולת לרומם את זה. נכון. לא רק על כל העולם, על כל הגלקסיות זה נאמר, על הכל. ודאי. נכון. אנחנו גם... כן, אבל זה נאמר מצד הכלליות. אבל כשאני כפרט נמצא בין האומות, אז אינני יכול לעמוד מול זה. כן? זה כמו ש... למשל, יש הלכות צניעות. אז האם אישה לא לבושה זה לא יפה? ודאי שזה יפה. אבל אני, יש לי בעיה עם זה. כן? כי אנחנו, עם הסובייקטיביות שלנו, יש לנו בעיות בתגובה הנפשית שלנו ליופי מסוים. כמו כן גם, חוץ לארץ זה יפה מאוד. זה לא של עם ישראל. זאת אומרת, אי אפשר לבנות את קדושת הנפש מתוך המגע עם הנופים האלה. פעם היה... זה מה שהתכוונתי.
אז זה מה שאסור להתפעל מזה?
זה תלוי, לפעמים זה מסוכן. כלומר, אנחנו רואים למשל, אני אתן לך דוגמה, אנחנו רואים תנועות אנושיות שדווקא כן בנו על התפעלות מן הטבע. למשל, תנועות הנוער, בזמן הרומנטיזם הגרמני במאה ה-19. כן? ומה יצא מזה? נצא הנאצים. הנאצים אהבו מאוד את הטבע. כן? היטלר עצמו היה צמחוני. כן? וזה לא ש... אז מה, אז הטבע זה רע? לא. אבל השאלה איך ניגשים אליו? יש לו סכנות.
זה לא יגיע מה המחה, זה לא יוצא. זה לא דבר מה יתנו
לו שיתנו לטבע. לא פשוט. יתכן שזה קשור לאופי של ארצם. של ארצם, היער השחור וכל הדברים האלה.
נגיד דוגמה הצופים, גם שהגיעו משוויץ, זה לא
יצא
מזה שום דבר,
זה
גם בנו על הטבע.
זה נכון.
זה גם בנו על הטבע, זה לא יצא מזה שום דבר.
זה לא הכרחי. אני מדבר פה, תמיד אנחנו מדברים מצד, כשאנחנו מדברים כסוציולוגים, מצד הכלל, לא על תופעות יחידה.
זה כלל עולמי, זאת אומרת, תנו עולמי, זה תנו עולמי שלא יצא מזה שום רע, מזה תכולה על הטבע.
זה לא ברור שלא יוצא מזה שום רע. כן? כלומר, היום יש תנועות הירוקים, מפלגות הירוקים, וזה לא ברור שלא יוצא מזה שום רע. כל כך. זה לא במקרה שם. אבל עובדה, האדם, אתה מדבר באופן תיאורטי להפרדה הזאת, אבל עובדה שיש קשר, שתמיד הנטייה היא לקשור את הדברים אחד עם השני. כן. עכשיו, יש כמובן אפשרויות שזה יהיה טהור. השוויצרים, זה נגיד דוגמה מעניינת. אבל, אגב, הרב צודה אמר שאם יש כבר עם באירופה שצריך ללמוד מנו, זה משוויצריה. כן? אבל, מה?
מה, ללמוד מהם?
יש הרבה דברים ללמוד. עושה רשימה של איזה 10 דברים שכדאי ללמוד מהם.
ניהול בנק?
לא, ניקיון, למשל, וכדומה. כן. אבל היה פעם יהודי שעלה מרוסיה לפני כמה שנים, אני לא הספקתי לגמור את המשפט שלי ועד שמיד קפצתם כולכם. אני מוכן לשמוע את כל ההשגות, אבל תנו לי לגמור. היה יהודי שעלה מרוסיה לפני כמה שנים, והוא ביקש מהסוכנות שישימו אותו במקום שיש הרים. מדוע? כי כשהוא היה ברוסיה הוא חלם על המקום שבו הוא יהיה בארץ ישראל, ובנוף היה הרים. שמו אותו בגליל באיזשהו מקום, שם היה הרים. אמר לו, זה לא ההרים האלה. ואז הוא מסתובב בארץ בהרבה מקומות, חיפש את ההרים שלו. עד שהוא הגיע לקריית ארבע, הוא אמר, זה פה. כן, זה ההרים שהוא חלם עליהם. כן, והיום הוא יושב בקריית ארבע. כלומר, יש שייכות של נפש האדם לנוף מסוים. זה מובן? הגמרא אומרת, יש אנשים שאם אתה שומע אדם שכל הזמן אומר שהוא רוצה לבנות את ביתו רק על חוף הים. יש אדם כזה, משוגע על ים. ואם יהיה לי, כסף, אני אבנה בית ליד הים. אומרת הגמרא, כנראה הוא משבט זבולון. אני אחפש את זה. כן, שורש הנשמה הזאת. כן? זבולון לחוף ימים ישכון. לא נכנס לפרטים. הבנתי שיש נשמה יתרה, אפשר לאכול יותר. מה קורה? במוצאי שבת כולם חולים. למה? כי הנשמה יתרה הסתלקה. כן.
הרב, ספרו הרב צבי יהודה שפעם באו לנו אורחים בשבת, הם אכלו, 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 הפסיקו לאכול.
עד שהוא שם להם עוד. כן, בוא.
אז הוא אמר לנו, אתם לא אוכלים, הוא אמר, אנחנו שבעים, הוא אמר, מה, אתם אוכלים מה שאתם רעבים?
כן, נכון, זה, כן. בקיצור, יש עניין של בשר קודש אצל ישראל. זה בא לי, למשל, אצל שמשון הגיבור. שמשון הגיבור, מה, הוא יודע לעשות בחיים שלו? שורים, כן? רוח אלוהים שלנו. לא. עזבנו את החיים המעשיים ואת התבררות החושים. יש לזה גם השלכות הלכתיות. למשל, בדם נידה. לפי ההלכה, יש כל מיני סוגי דמים טהורים, יש דמים טמאים. איך יודעים אם זה טהור או לא? הולכים לרב, אומר, זה אדום כזה זה טהור, אדום כזה זה טמא. הגמרא אומרת, בדורות האחרונים הפסיקו עם זה. כל אדום טמא. מדוע? כבר כוח הראייה של חכמי ישראל נחלש. לא יכולים לראות. לא יכולים להבחין בין אדום כזה לאדום כזה. כן, כל אדום אסור. אז עזבנו את זה, ברגעות החושים. ואת או אפילו עם הריח. כן. פעם, את מה אומרת? שמי שיש לו חוש ריח טוב, סימן שהוא טהור. נכון? גם על המשיח, כתוב, והריחו בעירת השם.
גם על יצחק.
יצחק, כן, נכון. יצחק, אבינו, זה אישיות מיוחדת. הוא יוצא לסוח בשדה, לתפילה. ועזבנו את החיים המעשיים ואת התבררות החושים, ואת הקישור עם המציאות הגופנית המוחשית. אפשר לקרוא?
הרב יודע את זה יותר טוב.
טוב. והתבררות החושים ואת הקישור עם המציאות הגופנית המוחשית מפני יראה נפולה, מפני חוסר אמונה בקדושת הארץ. אמונה זה סדר זרעים שמאמין בחי העולם וזורע. מעניין, יש בתפילה בברכת מעין שלוש. כן, ובני ירושלים ירח רבינו ועלינו מתוכה ושמחנו בבניינה ונאכל מפריה ונשבע מטובה. עכשיו יש נוסחות שזה כתוב, יש נוסחות שזה לא כתוב. למה?
מה לא כתוב?
ונאכל מפריה ונשבע מטובה.
זה לא כתוב?
יש נוסחות שזה כתוב, יש נוסחות שזה לא כתוב. איפה שזה לא כתוב, יש שמחקו את זה. כלומר, הנוסח הקדום זה ונאכל מפריה ונשבע מטובה. מי שאמר למחוק, למה? כי הוא אומר, מה, אתה עולה לארץ ישראל, אתה מבקש שהקדוש ברוך הוא יבנה את ירושלים כדי לאכול? חומריות, חומרנות גסה. אבך, רבי יואל סירקיס, הבית חדש על השולחן ערוך, על הטור, אומר, מה פתאום עולים לירושלים כדי לאכול? כי הפירות של ארץ ישראל זה קדוש. יש קדושה באכילה. כל תשובתנו תעל... מה? נאכל עם פירייה. פירייה, פירייה. לא, כי יש מדרש שאומר כזה דבר. וכי מפני מה התאווה משה להיכנס לארץ, וכי לאכול עם פירייה ולסבוע מטובה הוא צריך? כן, ככה המדרש שואל. למשל שגם לסבוע מטובה, לא לזה,
לא לזה. זה לא יש לצריך,
לא, אז אומרים, אלא אמר משה, הרבה מצוות נצטוו ישראל, ואינן מקיימות אלא בארץ. אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו על ידי. מה הכוונה של המדרש הזה? מה הוא רוצה משה בארץ? איזה מצוות? לא, כולן. הוא לא כתוב, הרבה מצוות נצטוו ישראל שאינן מתקיימות אלא בארץ. אלא הרבה מצוות נצטוו ישראל ואינן מתקיימות אלא בארץ. כולן. כל המצוות. כן? כלומר, אין מצוות בחוץ לארץ. זה לא ברצילות מצוות. לכן משה רוצה להיכנס לארץ, להתקיים מצוות. כן? אגב, משמע מהמדרש הזה עוד דבר. המדרש שואל על משה, וכי משה צריך לאכול עם קריאה ולסגוע מטובה? משמע שכל האחרים צריכים. כלומר, זאת אומרת שמשה הוא במדרגה כזאת שזה לא התיקון שלו, לאכול עם קריאה ולסגוע מטובה. יש לו תיקונים אחרים. אבל כל עם ישראל צריך לאכול עם קריאה ולסגוע מטובה. זה התיקון. לעתיד לעבוד, יהיה טוב. הכל עושה דבר. טוב, כל תשובתנו תעלה בידינו רק אם תהיה עם כל הוד רוחניותה, גם תשובה גשמית יוצרת דם בריא, בשר בריא, גופים חטובים ואיתנים. יאללה ביתר. רוח לוהט, זורח, על גבי שרירים חזקים. ובגבורת הבשר המקודש, תאיר הנשמה שנתחלשה. זכר לתחיית המתים הגופנית. מה? כן, אז יש שאומרים ש... הקדוש ברוך הוא עוזר לחצי מהקבוצות שמשחקות ביום שישי. כן? והוא גם מפסיד חצי מהקבוצות שמשחקות בשבת.
מה
עם תיקו? זה ממוצע.
יכול להיות שזה אמת מקיים את שתיהם תיקו. הוא עוזר לאחת מהם שהייתה צריכה להפסיד, ועוזר למפסידה שנייה שהייתה צריכה לנצח.
זה תחיית המתים הגופנית, כן? כי השאלה של הרמב״ם, בשביל מה צריך תחיית המתים? שאלה.
איזה גופנית?
כן, בשביל מה צריך? הרי אומר הרמב״ם, הכי טוב זה בלי גוף, אבל בשביל מה צריך גוף? למה יש תחיית המתים? אז הרמב״ם שם מורח אותה, כן? כלומר, אין לו תשובה ברורה.
יש הבדל בשאלה למה צריך תחיית המתים לבין השאלה למה צריך תחיית המתים גופנית?
אותו דבר. תחיית המתים זה גופני. אז הרמב״ם אומר, אני לא מבין למה צריך, אבל טוב, החכמים אמרו שיש, אז יש, זאת האמת, ומי שלא מאמין בזה הוא כופר, אבל אני לא מבין למה צריך את המתים הגופני, בעצם, זה מה שאומר הרמב״ם. הוא לא אומר את זה בדיוק ככה, הוא קצת מורח את זה, אבל זה משהו. כן? ולכן, טוב, זה בגלל שבתפיסה היוונית, הפילוסופית של נפש האדם, באמת הנשמה פה נמצאת במאסר, בבית כלא. ואילו לפי התפיסה של המקובלים, של הרמח"ל מבאר את זה הרבה, עניינה של הנפש לתקן את העולם הזה. אין לה תיקון אלא בגוף. ולכן, מצב שבו הנשמה זוהרת בעולם הנשמות ללא הופעה בתוך הגוף, הוא מצב לחיסרון. לכן יש השתוקקות של הנשמה לשוב אל הגוף. מה, כשהיא יורדת לגוף? כן, כן, היא ממלאת את ייעודה, את הייעוד שלה. זה היצר הרע שלה. כן, זה נוח יותר. כתוב, נוח לא לאדם שלא נברא. אבל לא כתוב שזה טוב. כתוב שזה יותר נוח. אבל הטוב זה שהוא יברא. כן. לא, זאת אומרת שהגוף במצב של העולם הזה הוא מסתיר את זוהר הנשמה, אבל זה לא המצב הקבוע של הגוף. אבל זה הגוף. הרמח"ל אומר שהגוף מסתיר את זוהר הנשמה במצב העכשווי בעולם הזה, אבל זה לא המצב הקבוע של הגוף. המצב הגוף. אנחנו עוברים, כן?